שלום לכולם.
שלום.
וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשם
רייש כמו רצח.
אני פאטן.
ואני בוז'נה, אנחנו שתי מצחיקות, בחורות מצחיקות, כמו שאתם קוראים לנו.
ממש. אז לפני שאנחנו מגיעות לזה, אנחנו רוצות להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. תדרגו אותנו באפליקציות השונות, תשאירו לנו תגובות על הפרקים השונים. אם אתם אוהבים את התוכן, תשתפו ותשלחו לחברים שלכם שנראה לכם שזה גם יעניין אותם. יש לנו גם ערוץ ביוטיוב, פודקאסט רייש כמו רצח, שם אנחנו משתפים את הפרקים עם סרטים ותמונות שרלוונטיות לפרק. יש לנו גם עמוד בפייסבוק, פודקאסט רייש כמו רצח, ויש לנו גם עמוד באינסטגרם, מקף תחתון אז מרדר. מוזמנים להצטרף, לעקוב אחרינו בפלטפורמות השונות ולדרג אותנו. תודה רבה מראש לכולם, וברוכים הבאים שוב.
נכון, ואתם שמעתם כמה זה היה רציני. אני לא מבינה, למה אתם אומרים שאנחנו כל הזמן צוחקות? נכון?
ליתר דיוק אומרים שאנחנו שתי אהבלות שמצחקקות הרבה, ואז מישהו אחר רושם שאנחנו, הוא לא רוצה להקשיב לרוסיה וערבייה. אז כאילו, קודם כל, את פולניה, את לא רוסיה.
נכון, לגמרי.
שנית כל, אנחנו בחרות די רציניות. שלישית כל, אם לא מתאים לכם להקשיב לפודקאסט שלנו, זה בסדר גמור. אתם כבר מבינים שאנחנו, עברית זה לא שפת האם שלנו, אנחנו נעשה טעויות בעברית, אנחנו ערבייה ופולניה, ואנחנו עושות את הפודקאסט על פשע, ואנחנו מצחקקות כדי להקליל את האווירה, וכי מה לעשות, אנחנו שתי בחורות מצחיקות בסך הכל. אז אם לא מתאים לכם התוכן, זה בסדר גמור. אל תשאירו לנו תגובות כאלה, כי אנחנו נצטרך, עד עכשיו לא עשינו את זה, אבל אנחנו נצטרך כנראה לחסום משתמשים שרושמים לנו תגובים כאלה פוגעניים. זה לא מתאים לנו, אנחנו מנסות להיות נחמדות לכולם, אנחנו לא רוצות תגובות כזה, כאילו תגובות גזעניות אני רוצה להגיד, נגד שום קבוצה, נגד שום פרק שאנחנו מספרות, נגד כאילו שום בן אדם בעולם, אנחנו מנסות לשמור על אווירה חיובית ועל שפה מתורבתת, אז בבקשה, אם מישהו לא מתאים לו, זה בסדר גמור, אנחנו לא מכריחות אף אחד להקשיב לפודקאסט, אתם יכולים לעצור פה, וללכת להקשיב לפודקאסט אחר, נכון?
בטח שנכון, ואני חושבת שעדיף לחיות עם חיוך על הפנים, ולא ממורמר, לא בא לי להקשיב לזאת רוסיה.
לגמרי.
אבל כאילו כל אחד עם העדיפויות שלו, אבל שוב, אנחנו נצטרך בטח לחסום תגובות לא נחמדות, וגם לתוכן של הסיפורים שלנו, כי באמת בואו נשמור על איזושהי רמה של הפודקאסט.
לגמרי, וזה בסדר גמור, לא לכולם מתאים כל הפודקאסטים בעולם. אז בסדר, לא מתאים לכם פשוט לצאת מהפרק ולא להקשיב.
גם עצוב, ממורמר, מה הוא צריך לשמוע אותנו? שאנחנו מצוח קקות כל הזמן.
כן.
אז זה לא מתאים לו.
נכון, בסדר.
אז זהו, אז שילך לפודקאסט ששם פחות, כאילו לא צוחקים, מדברים בכל שמתאים.
שמדברים עברית נכונה.
בדיוק.
בסדר,
מקובל. אז זהו, זה העניין, ועכשיו כמובן הפינת הסקרים שלנו, הסקר שלנו היה, האם הייתם רוצים עוד קייסים שעוסקים בחוקרים, ולא רק בפושים? ודדדדם, מה התוצאה? 26% אמרו כן, בטח. 26% אחר אמרו אפשר פעם ב. אבל okay. 49% אמרו סיפורים על הרוצחים יותר מעניינים אותי. אז הנה, אנחנו בפודקאסט שלנו יש דמוקרטיה, אז הסיפורים על הרוצחים ניצחו הפעם. אז נמשיך עם הסיפורים כאלה. לא מבטיחים, אולי פודקאסט פעם. כן, כן, קצת לגוון. אבל בסדר, מה שאתם רוצים, אנחנו פה בשבילכם. מה היינו עושות בלעדיכם, כאילו? סתם לספר לנו? נכון?
לגמרי. מה שתרצו תקבלו. כן.
בדיוק.
כאלה אנחנו קבלות.
כאלה אנחנו, היום. היום אנחנו כאלה.
רק היום.
יאללה, אז היום פאטן מספרת לנו סיפור על רוצח. בטח סדרתי כי את אוהבת.
וואי, קלט בול, למרות שהמון זמן לא היה לנו רוצח סדרתי בפודקאסט. יפה.
נכון, נכון, נכון.
אז היום אנחנו מספרות, קודם כל אנחנו נמצאות ביפן, אני מצטערת לא עברתי ליבשה אחרת, למרות שהבטחתי, אבל אמרתי, טוב, התחלתי מהמזרח הרחוק, אני אשאר שם, ואנחנו מספרות את הסיפור של טאקהירו שיאשי, או בשמו השני, רוצח הטוויטר.
אוי. אוי, את יודעת, ביפן עוד לא היינו, זה פעם ראשונה, נכון?
לא, ביפן לא היינו, זה פעם ראשונה, כן.
אוי, יופי, נשמע ממש טוב.
יאללה, אנחנו מתחילות. אוקיי, אז טכנולוגיה, אינטרנט ומדיות חברתיות באמת הנגישו את חיינו בשנים האחרונות לרמה אחרת. קשה מאוד לדמיין את חיינו היום בלי כל ההתקדמות הטכנולוגית הזו. לכל ההתקדמות הזו באמת יש יתרונות רבים, בין אם זה יצירת קשר עם משפחה, חברים, קולגות לעבודה, אפילו לעבוד בבית, לקדם את עצמך עסקית וחברתית, ואפילו להיחשף למאגר מידע גדול מאוד. האמת שגם בהקשר של רוצחים סדרתיים, ההתקדמות הזו ממש עזרה. כי לפי הסטטיסטיקה, מספר הרוצחים הסדרתיים הגבוה ביותר היה בין השנים 1970 ל-1990. ובאמת בעשורים האחרונים, בזכות כל ההתקדמות הטכנולוגית הזו וגם ההתקדמות של המידע הפורנזי, מספר הרוצחים הסדרתיים הלך ונהיה יותר קטן. אבל מצד שני, תמיד יש שני צדדים למטבע, ולכל ההתקדמות הזו יש גם צד פחות נחמד, צד יותר אפל, צדדים שליליים בוא נגיד להם, כמו שמועות שווא שמתרוצצות ברשת, חוסר פרטיות, התמכרות, וכמובן התפתחות והחמרה של מחלות נפשיות כתוצאה מתוכן שאנחנו נחשפים לו במדיה החברתית. בין אם זה דימוי עצמי נמוך.
באמת?
כן, חוסר ביטחון.
לא, אבל באמת עולה, המחלות נפשיות כן. עולות בגלל הטיקטוק, ידעתי.
בגלל בוריונות ברשת, זה מתחיל מבוריונות ברשת, ונגיד תגובות שליליות, נגיד, את מכירה את המושג פומו?
שזה מה זה
פומו אומר? זה מושג שהתפתח לאחרונה עם המדיות החברתיות, וזה כזה, ההרגשה של בן אדם שכולם מפרסמים חיים מושלמים באינסטגרם ובטיק טוק ובפייסבוק, ובא לי גם חיים כאלה, בא לי גם לנסוע, בא לי גם קריירה מצליחה, בא לי לעשות כמו ההוא, בא לי להיות כמו ההיא, בא לי גוף כמו זאת, בא לי בגד כמו הבן אדם ההוא, ואז כזה הבן אדם באמת מתחיל, גם הדימוי עצמי שלו וגם הביטחון העצמי שלו מתחיל לרדת. ואז כאילו לאנשים זה מחמיר פשוט את נגיד מחלה נפשית שכבר קיימת, ואצל אנשים אחרים זה מתחיל נגיד דיכאון או חרדה חברתית.
הבנתי. אני חשבתי שזה מוכר. יותר קשור לנוער, שכשעושים חרם על מישהו, כותבים לו משהו לא נחמד, אז אפילו מגיעים להתאבדויות.
לפעמים גם מתחיל ברשת. נכון, ולפעמים זה גם מתחיל ברשת. אוקיי? כן. וזה באמת מתקשר לנו לסיפור שלנו היום. בריונות ברשת, התמודדות עם מחלות נפשיות שונות, לחץ בעבודה, והלחץ לעמוד בסטנדרטים חברתיים ממש גבוהים, הפכו את יפן לאחת משבע המדינות עם הכי הרבה מקרי התאבדויות בעולם. אם נדבר שנייה על אסיה, יפן נמצאת במקום השני, ודרום קוריאה נמצאת במקום הראשון מבחינת מספרי התאבדויות. בעשור האחרון, יפן בממוצע בכל שנה, יש שם 20,000 התאבדויות. כשאנחנו מדברים על ממוצע יומי, הממוצע היומי עומד על 70 התאבדויות ביום. בקרב צעירים מתחת לגיל 39, התאבדות הוא סיבת המוות הראשונה. כאילו זה מספרים ממש פסיכיים, ובאמת בשנים האחרונות ממשלת יפן, וגם פסיכיאטרים ועמותות יפניות שעוזרות עם מחלות נפשיות, מנסות באמת כאילו להנגיש סיוע ועזרה לאותם אנשים שבאמת יש להם מחשבות אובדניות. מאמצים רבים נעשו, באמת ראו קצת התקדמות, אבל אחרי מגפת הקורונה המצב החמיר שוב. אז הם עדיין כאילו, זה אחת הבעיות העיקריות שקיימת היום ביפן.
איפה זה? זה ביפן או בקוריאה יש כזה יער של מתאבדים, שמלא אנשים התאבדו דווקא ביער הזה. נראה לי ביפן.
אני כן, לא ואז, בטוחה, יכול להיות.
אז נכנסים איזשהו פודקאסטרים ועושים שם סרטונים כאלה, שפה תלה את עצמי מישהו אחר, פה זה כזה. זה פסיכי גם.
זה מעניין. כן, אני אוסיף. כן, אם כן, אני אמצא את זה, אני אוסיף לקבוצת הפייסבוק ולאינסטגרם. מעניין.
כן.
אוקיי. אז השנה 2017, ואנחנו מכירים בחורה בשם תמורה יאקו, היא צעירה בת 23, מהעיר מהעיר הצ'יוג'י, שהיא עיר, היא אחת מהערים במטרופולין טוקיו, ותמורה יאקו היא בחורה מאוד צעירה, בחורה מאוד שקטה, רגועה, חיה חיים נורמטיביים לגמרי, ביחד עם אמא שלה ואבא שלה ואחיה הגדול, לא היו שום מקרים חריגים בילדות. בחטיבת הביניים אמא ואבא שלה מחליטים להתגרש עקב סכסוך משפחתי, ותמורה מחליטה לעבור לגור עם אמא שלה. ובאמת חיה חיים נורמטיביים לגמרי, עד שבשנת אפריל שנת 2017, כשתמורה בת 23, אמא שלה נפטרת בפתאומיות, וזה ממש ממש משפיע על מצבה הנפשי של תמורה. מהר מאוד המצב הנפשי שלה מתדרדר, ותוך פרק זמן קצר היא מאובחנת עם סכיזופרניה, וכמה פעמים נאלצים לאשפז אותה בבית חולים פסיכיאטרי. עכשיו, למרות כל המרחק הגיאוגרפי, אחיה הגדול באמת דואג כל הזמן לשמור איתה על קשר, לבקר אותה, וכזה להיות בקשר איתה. היה להם קשר ממש טוב וחם, והם כל הזמן היו בקשר. בתקופה מסוימת אחרי שהיא נכנסת לבית החולים הפסיכיאטרי, מצבה משתפר, היא יוצאת משם וממשיכה רגיל בחייה, היא דואגת כל הזמן לקחת את התרופות, וכאילו לנסות לשקם את עצמה ולצאת מהמקום האפל שהיא נפלה אליו, והיא באמת, כאילו באמת מנסה לשרוד את החיים כמו כולנו, בואי נגיד. ב-23 לאוקטובר 2017, אחרי שאחיה לא מצליח ליצור את הקשר במהלך יומיים, פעם אחרונה שהוא יצר את הקשר הייתה ב-21 לאוקטובר, הוא מחליט לעזוב הכל ולנסוע לכיוון הדירה שלה. כי הוא מבין שמשהו לא תקין, היא כאילו לפעמים לא עונה לטלפון, אבל היא לרוב חוזרת אליו נגיד יום למחרת או בבוקר, אז זה ממש מדליק לו נורא אדומה שבמהלך יומיים הוא לא מצליח, כמעט יומיים, הוא לא מצליח להשיג אותה, ואין לו כזה נגיד קשר עם חברות שלה או קולגות שלה לעבודה או משהו כדי שיוצר איתם קשר, אז הוא מחליט לעזוב את הכל ולנסוע לכיוון הדירה של אמא שלה, אמא שלו, שם היא עדיין מתגוררת. ברגע שהוא מגיע הביתה, הוא נכנס פנימה, הוא מבין שכלום לא חסר, נגיד לא שפרצו פנימה לדירה, הוא לא רואה משהו שמדאיג אותו, כל הדברים נמצאים שם, שני דברים חסרים בעיקר, שזה תמורה והטלפון שלה. הוא מנסה שוב להתקשר אליה, אבל לא מוצא כלום, אז הוא מחליט ללכת לתחנת המשטרה הקרובה, ולדווח על אחותו כנעדרת. הוא מספר להם שהיא בחורה שמתמודדת עם סכיזופרניה, והוא ממש חושש לחייה, הוא מפחד שהיא נגיד עשתה משהו לעצמה, והוא ממש מודאג לה. כמובן שהשוטרים מתחילים לחפש את תמורה, הם באמת לוקחים את המקרה ממש ברצינות, אבל מצד שני, אח של תמורה מחליט לקחת קצת את המושכות לידיים. הוא חוזר הביתה, לביתה של תמורה, הוא מחליט לפתוח את הלפטופ שלה, ולהתחיל לחפש במדיות החברתיות של אחותו, כל מידע שיכול להיות רלוונטי או שיעזור לו למצוא אותה. עכשיו, ביפן, אחת מהמדיות החברתיות המפורסמת ביותר בקרב צעירים היא טוויטר, או פלטפורמות אקס, כמו שקראו לה אחרי שאילון מסק כבש אותה, אז הוא בהתחלה נכנס באמת לחשבון הטוויטר שלה, אוקיי? וזה קטע של תרבות, אבל חשוב שנבין את זה שביפן זה מאוד מקובל שלבן אדם אחד יהיו כמה חשבונות טוויטר. החשבון, בעיקר יש שלושה חשבונות כמעט במוצע לכל אדם שכזה כולם מכירים. חשבון אחד בשם הפרטי שלו, שם הוא מפרסם כל תוכן שהוא רלוונטי אליו בתור הבן אדם שהוא. עוד שם משתמש כזה בדוי, של נגיד, לא יודעת, של איזה מעריץ, מעריץ של איזה להקה, או מעריץ של זמר, או אוהד כדורגל, שם הוא מפרסם, או נגיד של אנימי, שזה ממש מפרסם שם, אז הוא מפרסם תכנים שהם רלוונטיים. ועוד חשבון שנקרא ימי יקה. ימי יקה זה חשבון שאנשים פותחים בשם בדוי, ושם בעצם הם מספרים על כל המחשבות האפלות שיש להם, בין אם זה התאבדויות, בין אם זה תכנים יותר כזה אפלים, שפחות רוצים שאנשים ידעו שהם חושבים עליהם, אז הם מפרסמים בחשבון הימי יאקה שלהם. ברגע שאח שלה פותח...
לכולם יש כל כך הרבה חשבונות?
לא, כמובן שלא, אבל כאילו זה כן מקובל, כאילו זה לא מוזר שנגיד לבן אדם אחד יהיו כמה חשבונות טוויטר, ופשוט חשבונות שהם מפרסמים תכנים אפלים, התחילו לקרוא להם ימי יאקה. אז כאילו אם למישהו יש חשבון כזה שהוא מפרסם בו כל מיני מחשבות אפלות, אז קראו לו חשבון הימי יאקה שלו.
וזה אצל צעירים יותר בטח, לא?
אצל צעירים. אז ברגע שאח שלה פותח את הלפטופ, הוא נכנס לטוויטר, והוא רואה שהחשבון שמחובר הוא חשבון בשם בדוי, והוא מבין שזה היה מייקה של אחותו, כי שם בקיר היא מצייצת כל מיני ציוצים יותר אפילים על ההתמודדויות שלה, ההתמודדות הנפשית שלה עם המחלה, כמה קשה לה, במה היא מתקשה, איזה מחשבות יש לה. הוא כזה מדפדף בין הציוצים השונים, כדי לפחות למצוא איזה חוט או משהו שיקשר אותו לאיפה אחותו נמצאת כרגע, עד שהוא מגיע לציוץ מה-20 לספטמבר 2017, כחודש לפני שהיא נעלמת, וזה ציוץ שהיא רשמה בו, אני רוצה לעזוב, אך אני לא מסוגלת לעשות את זה לבד. אם מישהו רוצה להצטרף לעשות את זה ביחד, תכתבו לי, אני נמצאת בטוקיו, ואני מעדיפה למי שזה לא יהיה, יהיה אוטו. אז אחיה כזה מגלגל בין התגובות, הוא רואה באמת מלא תגובות של צעירים על אותו ציוץ, כזה שמזדהים איתם מבחינת רגשות, ואומרים לה שגם להם קשה, וגם הם רוצים לעזוב, אך אינם מסוגלים לעשות את זה. וזה באמת שובר לאחיה הגדול את הלב, כי כל כך הרבה צעירים מתמודדים עם כל כך הרבה בעיות נפשיות, אבל תגובה אחת ממש ממש תופסת את תשומת ליבו של אחיה, והיא תגובה מחשבון שנקרא שינטי. שינטי ביפנית משמעותה רוצה למות. שינטי כזה משאיר תגובה לתמורה ורושם לה, תשתי אלכוהול וקחי כדורים, זה יעזור לך להפחית את הפחד, אם לא, את תמיד מוזמנת לעליית הגג שלי, אני יכול לעזור לך. כמובן שאחיה של תמורה רץ מיד לדי-אמס שלה להודעות הפרטיות כדי לבדוק האם היא התכתבה עם אותו שינטי, עם אותו חשבון אנונימי שכזה מעודד אותה לעשות את זה, הוא נכנס לשם והוא באמת רואה כמה התכתבויות ביניהם, כזה שקרו במהלך תקופה מסוימת, וההתכתבות האחרונה הייתה מה-21 לאוקטובר 2017, בעצם היום, ביום האחרון שבו הוא הצליח להשיג את אחותו, ותמורה באותו יום שלחה הודעה לאותו בחור, בחורה, הוא לא יודע, ושם היא רשמה לו, האם נוכל לעשות את זה היום? עם סימן שאלה. וזה כמובן... כאילו מקפיץ אותו, כאילו זה באמת הלב שלו כמעט נעצר מרוב פחד, והוא מבין שכנראה משהו ממש אפל קרה לאחותו. אז הוא מחליט ללכת להכיר של אחותו בטוויטר, אותו חשבון הימי יאקה שלה, ומחליט לפרסם שם ציוץ, בו הוא רושם, שלום, אני אחיה של תמורה, בבקשה תעזרו לנו למצוא אותה, כי היא כבר נעדרת יומיים ואני לא מצליח להגיע אליה. והוא באמת עדיין מחכה ומנסה למצוא פיסת מידע או משהו. בזמן הזה בחורה בשם יומי נכנסת וכותבת לו בפרטי, היי, אני קוראים לי יומי, ואני מכירה את החשבון הזה שינטי, כי זה בחור שהתכתבתי איתו לפני תקופה. גם לי היו מחשבות אפלות וצייצתי על זה בחשבון שלי, והבחור הזה השאיר לי תגובה, ובאמת היה לנו סיפורים מאוד דומים, מזדהינו ממש מבחינת רגשות. הלכתי, פגשתי אותו בבית קפה, אבל משום מה הוא נראה לי כזה בחור ממש מוזר, אז החלטתי לחזור הביתה ולא להיפגש אותו שוב. אז כמובן שאחיה של תמורה הולך עם המידע הזה מיד לתחנת המשטרה, ושם השוטרים מפתיעים אותו ומספרים לו שהם הצליחו לאתר את תמורה, והם ראו אותה בפעם האחרונה בתחנת הצ'יוג'י, תחנת רכבת הצ'וג'י, שם היא נמצאה בערך בשעה 13:54, 5 דקות ל-2 בערך, היא עמדה שם, ואז בחור בשנות ה-20 לחייו פגש אותה, בחור עם שיער ארוך שמגיע לו עד לכתפיים כמעט, והם שניהם יצאו מתחנת הרכבת לבד, ביחד. וזהו בעצם הפעם האחרונה שתמורה נראתה. אז המשטרה ביחד עם אחיה של תמורה והבחורה יומי, מחליטים לעשות כזה מין תרגיל. הם מבקשים מיומי לכתוב לאותו שינטי, אותו חשבון בטוויטר, הודעה בפרטי, ולבקש ממנו להיפגש. כמובן שהמשטרה מעורבת בכל התהליך, ובאמת יומי עושה את זה, היא כותבת לו לשין תאיי שלום, אני יומי נפגשנו לפני תקופה, מה אתה אומר שנפגש שוב? ובאמת הוא עונה לה תוך פרק זמן קצר מאוד, והשניים קובעים להיפגש באותה תחנת רכבת, שבה שין תאיי פגש את תמורה. יומי מגיעה לשם, כמובן מסביב ליומי יש עשרות שוטרים סמויים, כולם מלווים, היא קיבלה הוראות מדויקות, היא עם אוזנייה באוזן והכל, כאילו הם דאגו לה ממש. יומי יוצאת מתחנת הרכבת ביחד עם שין תאיי, הם הולכים משהו כמו 5 קילומטרים עד לדירה של שין תאיי, שם השוטרים, לפני שהם נכנסים פנימה לתוך הדירה, עוצרים את יומי, לוקחים אותה אחורה ומבקשים משין תאיי להזדהות, ושואלים אותו כמובן על תמורה יעקו. אז ברגע שהם שואלים אותו להזדהות ולהראות תעודת זהות, הם מבינים שהם עובדים מול בחור בן 27 שקוראים לו טאקהירו שראשי. אנחנו שנייה נעצור לפני שם.
איך את אומרת את השמות של יפנים וגם קוריאנים ממש ממש טוב.
את מצטיינת בשמות האירופאים, אני מצטיינת בשמות האסיאטים.
נכון, ממש.
אוקיי. אז לפני שאנחנו נכנסות לדירה של טאקהירו, אנחנו שנייה נדבר על מי זה בכלל טאקהירו. טאקהירו שראשי נולד ב-9 אוקטובר 1990, לאימא ואבא, ואחר כך הצטרפה למשפחה אחותו הקטנה. טאקהירו באמת חי חיים נורמטיביים לגמרי, שום אירועים חריגים בילדות. כזה, כן, חיפשנו משהו עסיסי. אבל באמת חיים נורמטיביים לגמרי. חיים אימא ואבא שלו ואחותו הקטנה. בבית ספר הוא היה ילד מאוד שקט, כזה שישב בסוף הכיתה, בסוף, ואף אחד לא שמע ממנו. הוא היה מסוג האנשים שמקשיב לשיחה ופחות מדבר. דבר אחד שבאמת חזר על עצמו במקורות רבים, זה שטאקהירו כשהיה ילד קטן, ממש אהב לשחק עם החברים שלו, ה-Blackout Challenge, שזה בעצם צ'אלנג' שבמהלכו ילדים חונקים אחד את השני, חונקים ממש כאילו חונקים אחד את השני, עד שהילד השני מתעלף. והם מחכים כזה לו כמה דקות או כמה שניות עד שהוא מתעורר, והילד השני שהתעלף מספר בעצם מה הוא זוכר, או מה עבר עליו בשניות האלה של ההתעלפות. שזה כאילו באמת הדבר היחיד שמדליק נורא אדומה בילדות שלו, אבל חוץ מזה לא ידוע על שום אירועים חריגים.
רגע, הוא לא הרג חיות? בדרך כלל הרוצחים סדרתיים מתחילים מחיות.
לגמרי, אבל לא, כאילו לא משהו שמסופר, יכול להיות שהוא עשה את זה, אבל הוא אף פעם לא סיפר, אבל לא משהו שכאילו מוזכר במקורות השונים.
ומה זה המשחק הזה? זה נורא. ילדים בני כמה פחות או יותר חונקים אחד את השני.
מסופר על זה כשהוא היה בגיל 10 עד 12, הכי הרבה. כן, זה מטורף. אבל תתפלאי שבאמת מצאתי באינטרנט שאשכרה ילדים מסביב לעולם משחקים את המשחק הזה. עד היום. והייתי בשוק, כאילו, לא ידעתי.
זה לא איזשהו צ'לנג' מטיק טוק? כי יש כל מיני כאלה ש...
נראה לי שכן.
נכון?
זהו.
לא, הטיק
טוק הזה... באמת, בבקשה, שימו לב לאיזה תכנים הילדים שלכם נחשפים, בבקשה.
בדיוק, כן.
אוקיי, אז באמת חוץ מהמשחק הזה שהוא שיחק, לא היו נורות אדומות יותר מדי בילדות שלו. כמעט לקראת סיום הבית ספר תיכון, אמא ואבא שלו מתגרשים, וטאקהירו מחליט ללכת ולגור עם אבא שלו. אחותו מחליטה ללכת ולגור עם אמא שלו. ולטאקהירו באמת הייתה מערכת יחסים מאוד 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 חיובית עם אבא שלו. הם היו מאוד קרובים והכל היה טוב ויפה. אחרי שהוא מסיים בית ספר תיכון, הוא הולך ועובד שנתיים בסופרמרקט. אחר כך הוא עוזב את הסופרמרקט ועובד בכמה עבודות מזדמנות, כזה לא נשאר הרבה זמן באותו מקום עבודה, בין אם זה למלצר, בין אם זה לעבוד במפעל מזון וכולי. עד שבשנת 2016, כשהוא בן 26, טאקהירו מוצא את עבודת החלומות שלו. הוא מתחיל לעבוד בבר של מבוגרים, אבל לא סתם בר של מבוגרים, בר שעוסק בעיקר בעבודות זנות, ושם הוא נהיה היחצן של הבר. הוא יוצא לרחובות, מחפש נשים במצוקה, וברגע שהוא רואה אישה כזה קצת במצוקה, בקבוצת סיכון מסוימת, הוא מציע לה עבודת זנות, והוא מביא אותה לאותו בר, ובעצם מקבל כסף על זה שהוא מגייס נשים לעבוד בזנות. ובעצם הוא מספר על התקופה...
זה עבודה של חלומות שלו?
כן, זה עבודת החלומות שלו. והוא מספר על התקופה הזו כאחת התקופות הכי הכי... משמעותיות בחייו, והוא היה ממש מאושר באותה תקופה, הוא עשה מלא כסף, והוא באמת הצליח בעבודה. דרך אגב, מסופר עליו המון שהוא קריזמטי, אז אני חושבת שזה מאוד מתקשר לעבודה שהוא עשה. ובאמת הכל, כאילו, הכל זורם לו, עד שבפברואר 2017, כשנה אחרי שהתחיל לעסוק באותה עבודה, המשטרה עוצרת אותו. כי מגיע מידע למשטרה על אותה עבודה שטקהירו עושה, וזה לא באמת, זה לא באמת עבודה חוקית, אז הוא נעצר, והוא מקבל מאסר על תנאי ל-14 חודשים. באותה תקופה הוא כמובן מפטרים אותו מהעבודה, הוא נשאר בלי עבודה, עכשיו הוא כזה, סליחה, עכשיו הוא בבית בלי עבודה, וכאילו החיים שלו באמת כזה מתפרקים לו מול העיניים, והוא לוקח את זה ממש קשה. ביולי 2017, כחמישה חודשים אחרי שהוא מתפטר מאותה עבודה ומקבל מאסר לתנאי, הוא מחליט לעזוב את הבית של אבא שלו ולשכור דירה לבד. וזה ממש, באמת מה שהוא עושה, הוא שוכר דירה לא כל כך גדולה, הוא שוכר דירה של 40 מטר בערך, שכזה מכילה מטבח, סלון ועליית גג. הוא באמת חיפש דירה עם עליית גג, וזה מה שהוא מצא. הוא מצא דירה כזו, התחיל לשכור שם דירה לבד, ובעצם כשהתחיל לגור לבד, המחשבות האפלות והצדדים היותר אפלים של, של כנראה של התת מודע שלו, של האישיות שלו, לא יודעת, מתחילים באמת להשתלט עליו. והוא נופל למקומות שהוא לא רצה להיות בהם כנראה, אבל הוא נפל לשם. עד שבאוגוסט 2017, כחודש אחרי שהוא מתחיל לזכור דירה לבד, הוא פותח את חשבון הטוויטר שלו, שינטאי, והוא מתחיל כזה לראות כל מיני ציוצים של בחורים ובחורות צעירות שיש להם מחשבות אובדניות, שקשה להם, שהם לא יודעים איך להתמודד, והוא מחליט להתחיל ולתת תמיכה לאותם אנשים. באוגוסט 2017, בפעם הראשונה, הוא פוגש בחורה בטוויטר שקוראים לה מיזוקי מירויה. היא בת 21, שהיו לה מחשבות אובדניות עקב דיכאון עמוק. ומיזוקי היה לה חבר ממש ממש טוב שלה, שהיא הכירה אותו בבית חולים הפסיכיאטרי, שקראו לו שיגו נישינקה, והוא היה בן 20. שוגו ומיזוקי היו חברים באמת ממש ממש טובים שהכירו בבית החולים הפסיכיאטרי, והייתה להם מערכת יחסים מאוד טובה, כי כאילו שניהם הבינו אחד את השני. אז ברגע שמיזוקי הכירה את טקהירו בטוויטר, וטקהירו באמת נתן לה לשמוע את כל מה שהיא צריכה, כל פעם שהיא אמרה שקשה לה, הוא אמר שהוא מבין אותה, שהוא עובר את אותם רגשות, שהוא מזדהה לגמרי עם המחשבות שלה, שגם הוא עובר את אותה, הוא עבר אותה תקופה בדיוק כמו שהיא עוברת, והכל יהיה בסדר, הוא שם נמצא, הוא יתמוך בה, הוא ייתן לה את כל מה שהיא צריכה, וככה בעצם הוא באמת קנה את כאילו הוא קנה אותה, הוא באמת רכש את הביטחון העצמי שלה, הוא קיבל את הביטחון שהוא צריך ממנה, ויום אחד הוא הציע לה להיפגש איתו. אבל מיזוקי הייתה כאילו פחדה קצת ללכת לאותה פגישה לבד, אז היא ביקשה משוגו, החבר הכי טוב שלה, ללכת איתה לאותה פגישה. שלושתם נפגשו במקום ציבורי, כזה לארוחת ערב, שלושתם התחברו מיד. כאילו באמת, כי טקהירו היה ממש קריזמטי וממש מניפולטיבי, והוא באמת נתן להם לשמוע את כל מה שהם צריכים, והשניים ממש ממש אהבו אותו. אז בפגישה השנייה שלו עם מיזוקי, הוא כבר שכנע אותה להגיע לבד. בלי שוגו, החבר הכי טוב שלה. וזה באמת מה שקרה. מיזוקי הגיע אליו לדירה באוגוסט 2017, הכל קרה בטווח של פחות משבועיים. היא הגיעה אליו הביתה, ברגע שהגיע הוא הציע לה אלכוהול, בתוך האלכוהול הוא שם כדורי שינה. ברגע שמיזוקי התעלפה, הוא התחיל לחנוק אותה, הוא חנק אותה למוות. אחרי שהוא ראה שלא נשארו שם סימני חיים, הוא התחיל לבצע, אני מצטערת אבל, הייתי צריכה לתת אזהרת טריגר, אבל אם קשה לכם אתם יכולים לדלג כמה שניות קדימה, כי יש תיאורים גרפיים. אחרי שהוא ראה שלא נשארו שם שום סימני חיים, הוא מתחיל לבצע נקרופיליה עם הגופה, והוא אומר שזו הפעם הראשונה שבה הוא מבין שיחסי מין עם גופות גורמים לו להנאה הרבה יותר גדולה מאשר יחסי מין עם נשים בחיים. והוא ממש נהנה מזה. אחרי שהוא מסיים, הוא לוקח אותה לעליית הגג שלו, שם הוא תולה אותה בעצם עם הרגליים למעלה והפנים למטה, ומתחיל לוותר את הגופה. הוא מתחיל מלוותר את הראש, אחר כך מתעסק באיברים פנימיים, פותח לה את הבטן, מוציא הכל, והוא לוותר את הגופה של מיזוקי לקח לו כמעט 48 שעות, אפילו יותר, בין 48 שעות ל-72 שעות. הוא אמר שבהתחלה, כאילו, הוא ממש נדהם מכמות הדם שירדה ומהריח של גופה ומהריח של עיוור פנימי, והוא כאילו ממש נדהם לגלות שהאור של בן אדם הוא ממש קשה, והוא היה צריך להשתמש במספריים כדי לחתוך את האור. והוא מחליט לוותר את הגופה, מוותר את כל הגופה, הוא עושה את המקסימום כדי להוציא את השרירים מהעצמות, הוא עושה באמת מאמץ, הוא גם מרתיח את העצמות כדי להישאר רק עם עצמות, ולהיפטר מכל הרקמות המיותרות שהוא לא צריך אותן, והוא שומר את הגופה שלה אצלו בבית. עכשיו בהתחלה הוא חשב שאולי אני צריך להיפטר מהגופה, אבל ברגע שמיזוקי ישבה על הרצפה שלו מעולפת ללא רוח חיים לפני שהתחיל לוותר אותה, הוא עשה מחקר באינטרנט של איך מוותרים גופה של בן אדם, מה הדרך הכי טובה לוותר גופה, והוא בעצם שם לב שרוב הרוצחים הסדרתיים נתפסים כשהם בעצם מנסים להתפטר מהגופה. אז הוא מחליט ברגע הזה שהוא לא מתפטר מהגופה, אלא מביא ציידניות של קרח שמכילות כזה מלא מלא קרח, ושם הוא בעצם שומר את הגופה. ככה בעצם הוא התחיל לפעול עם רוב, עם עם רוב הקורבנות שלו. כמה ימים אחרי שהמשפחה של... אוי,
מה זה הסיפור הזה?
סליחה, זה כבד מדי?
מה זה מגיל? אבל למה בציידניות עם קרח? זה לא יותר טוב איזשהו פריזר אם כבר, לא?
אז הוא הייתה לו... אז זהו, הוא הייתה לו דירה ממש קטנה, והיה לו בדירה מיני פרץ' כזה, לא באמת מקרר ממש גבוה. אז הוא מחליט לא לשים אותה, כאילו הוא ממש דאג מהסירחון, הוא באמת ניסה כל הזמן כאילו להמאם את הסירחון בדירה, אפילו את השרירים מלא פעמים, נגיד רקמות, הוא לקח בסקיות זבל וזרק נגיד בפח רחוק מהדירה שלו, כי הוא ממש פחד מהסירחון. והוא כאילו עשה ממש מאמצים כדי להמאם את הריח, אז... כנראה זו הדרך שהוא מצא, אני כאילו לא יודעת, אני לא...
אז מה
אני
הוא שמר?
אני אפילו מסוגעת עכשיו רוצח סדרתי.
אז מה הוא שמר את הרקמות גם, או רקמות פשוט זרק
לתחיל? בעיקר הוא שמר את הראש, את העצמות, וכמה איברים פנימיים, שאר הרקמות המיותרות הוא זרק לפח. גם ידיים ורגליים הוא שמר.
אז
עצמות,
שרירים. כן. כן, אז שרירים בגדול.
שרירים מיותרים ורקמות מיותרות הוא באמת זרק. גם ניסה כמה שיותר כאילו לנקות את הדם.
ויש לי עוד שאלה, אם הבחורה הזאת היא לא הסכימה, נכון? היא לא ידעה למה היא הולכת.
אנחנו נגיע לזה. אנחנו נגיע לזה. כי... אני לא אענה לך עכשיו.
אוקיי, בסדר, בסדר.
אוקיי. וואו, אז כמה ימים...
פסיכי, אני מה זה... אוי, פסיכי. ממש. אני לא מבינה כאלה אנשים. אני לא מבינה כאלה אנשים.
זה מערער לי את הביטחון באנושות, אני לא יכולה.
בדיוק, מה יש בראש? טוב, בסדר, תמשיכי, תמשיכי.
אז כמה ימים אחרי שמזוקי באמת לא מצליחים
ההורים
שלה? כן.
עוד דבר, למאזינים, אתם רציתם רוצחים? הנה רוצח.
קיבלתם. ממש. אני ממש מצטערת, אבל שומעים את החתול שלי ברקע, כי הוא ממש משתגע מזה שאני סוגרת את הדלת כשאני מקליטה.
למה את לא נותנת לו להיכנס? כן, שמעתי.
הוא יעשה ממש בלגן.
איך קוראים לו?
זה ליאו. ליאו, הוא ממש חמוד.
ליאו, ליאו, בואי.
הנה, הוא משתגע בדלת. טוב.
אז תני לו להיכנס.
לא, חס וחליל, את לא רואה איך אני מפנקת אותו. אוקיי, אז כמה ימים אחרי שהמשפחה של מיזוקי והחברים שלה לא מצליחים להשיג אותה, המשפחה שלה באמת כאילו משתגעת ומדווחים כמובן למשטרה עליה כנעדרת. שוגו, החבר שלה, מקבל שיחת טלפון, מקבל הודעה בטוויטר משינטאי. תקהירו. הוא מקבל ממנו הודעה ואומר לו, איפה מיזוקי? אני לא מצליח להשיג אותה. ושוגו מספר לו שמיזוקי כבר כמה ימים נהדרת ואנחנו ממש חוששים לה, אנחנו מפחדים שהיא שוב נפלה לאותן מחשבות אובדניות ולאותו מקום אפל, ואנחנו ממש חוששים לה. ותקהירו עושה מניפולציה רגשית מטורפת על שוגו, ומתחיל ממש לייאש אותו ולהגיד לו, וואי, אתה מבין, עכשיו כלום לא יסתדר, עכשיו המצב יהיה יותר גרוע, כי היא התאבדה, איך אנחנו נשרוד, מה יהיה איתנו, והוא באמת 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 עושה עליו מניפולציה רגשית, ובסוף הוא משכנע אותו להגיע אליו הביתה. ושוגו באמת מגיע לבקר את תקהיר בבית, ולצערנו שוגו עובר בדיוק את מה שמיזוקי עברה, ושוגו הוא בעצם הקורבן השני של תקהירו.
אוי ובוי, אז הוא לא מבדיל בין בנות ובנים, הוא לוקח הכל.
לא, האמת ששוגו, הוא הקורבן, כאילו הקורבן הגברי היחיד שיש לו. שאר הקורבנות שלו הם נשים.
כי לשוגו הוא גם אנס אותו?
האמת שאני לא בטוחה, כי לא מצאתי בדיוק על זה מידע, רשום שם שהוא ביצע נקרופיליה עם הקורבנות שלו, לא הבדילו בין שוגו לשאר הקורבנות, אז אני לא בטוחה, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני באמת לא בטוחה. וככה בעצם בחודשיים בין אוגוסט לאוקטובר 2017, הוא רצח בסך הכל 8 נשים וגבר אחד וביתר אותם. הקורבן השלישי זה קורוה אישיראשי, והיא תלמידה בתיכון, בת 15. היא הקורבן הכי קטן שלו מבחינת גיל, היא סבלה והמיסה על עצמה ממש בתקווה לקבל ציונים טובים, והיא באמת נכנסה ללחץ אדיר כתוצאה מהלימודים. היא הגיעה גם לצדדים יותר אפילים, הכירה אותו דרך הטוויטר ועברה לצערנו את גם מה שמיזוקי ושוגו עברו. הינקו סרישי מבת 19, סטודנטית שסבלה מחרדות ותיכאון, אותו סיפור. היא אטומי פוג'ימה, היא בעצם הקורבן הכי מבוגר שלו, היא הייתה בת 26, היא אימא לילדה, היא בעצם נהפכה להיות אימא בגיל 19, כשהיא והחבר שלה נכנסו להיריון בלתי מתוכנן. השניים החליטו להתחתן ולגדל ביחד את הילדה. נולדה להם ילדה עם מוגבלות פיזית, ובעצם היטומי חשבה שעם השנים יהיה יותר קל להיות אימא, אבל זה לא קרה. ובשנה האחרונה היא ובעלה בעצם רבו המון והתווכחו המון, בעיקר על מצבם הכלכלי. אז היטומי בסך הכל חיפשה מישהו בטוויטר שיקשיב לה ויהיה לה אוזן קשבת עד שהיא הכירה את תקהירו. הקורבן השישי שלו, נצומי קובו, היא בת 17, גם תלמידה בתיכון, שסבלה מחוסר ביטחון עצמי ודימוי עצמי מאוד נמוך. היא כל הזמן חיפשה תמיכה וביטחון עצמי בטוויטר עד שהיא הגיעה והכירה את תקהירו. האמת שנצומי תקהירו סיפר שברגע שהוא פגש אותה לארוחת ערב, היא ממש הרגישה טוב עם עצמה, והיא כל הזמן אמרה לו, וואי, תודה רבה, גרמת לי ממש להרגיש טוב על עצמי, והיא אפילו שילמה על הארוחה, לא הסכימה שהוא ישלם, והוא אחר כך אחרי הארוחה הזמין אותה הביתה, ועשה לה את כל מה שהוא עשה. הקורבן השביעי, אקרי סודה, היא גם בת 17, שקטה ונדיבה, עזרה לכולם, אך לצערנו סבלה מבוריונות ממש קיצונית בבית הספר, דבר שהשפיע עליה ממש לרעה מבחינה נפשית. כנ"ל דרך הטוויטר הכירה את תקהירו. הקורבן השמיני, קזומי מריומה, היא בת 25, שסבלה מחרדה חברתית והעבירה ימים רבים בלהסתגר בחדר שלה, עד שתקהירו הכיר אותה דרך הטוויטר וגרם לה להרגיש ממש טוב לצאת ולפגוש אותו, כי הוא גם עובר את אותם דברים והם יכולים להיות חברים ממש טובים ולתמוך אחד בשני. והאחרונה, תמורה יאקו, הבחורה שהתחלנו איתה את הפרק, וכרגע אח שלה ביחד עם השוטרים עומדים בדלת של תקהירו. אז השוטרים מבקשים את תקהירו להיכנס פנימה לתוך הדירה, ותקהירו מסכים, אומר להם, בואו תיכנסו בבקשה. ברגע שהם נכנסים, השוטרים שואלים אותו, תגיד, אתה יודע איפה תמורה יאקו? כי ראינו שהיא בעצם נראיתה איתך לאחרונה בתחנת הרכבת. ואז תקהירו מצביע על אחת מהצידניות, היו לו שם על הרצפה בסך הכל 10 צידניות, הוא מצביע על אחת מהם ואמר להם, היא נמצאת שם. ברגע שהוא אומר שהיא נמצאת שם, השוטרים בהלם מוחלט. הם חוששים והם כנראה מבינים לאן זה הולך, אבל הם צריכים לפתוח את הצידנית. אז שוטר אחד מתקרב לכיוון הצידנית, הוא פותח אותה ושם הוא בעצם מוצא את הראש של תמורה. ב-9 הצידניות הם מוצאים בסך הכל 9 ראשים של בני אדם, בערך כ-240 עצמות, עשרות איברים פנימיים של בני אדם, והצידנית העשירית הייתה צידנית רכה, שבה תקהירו החליט, תכנן לשים את הקורבן העשירי שלו. כמובן שתקהירו נעצר באופן מיידי ונלקח לבית הכלא. במשך 5 החודשים הראשונים הוא עבר מבחנים פסיכיאטרים עם כל מיני פסיכיאטרים, במבחנים שונים, הבחנות שונות, אבל הוא נמצא שפוי לחלוטין, הוא לא הבחן עם שום מחלה נפשית. בבית המשפט ההגנה ניסתה בהתחלה לדבר ממש על זה שכל הקורבנות שלו, כלל הקורבנות שלו, 9 הקורבנות שלו, מתוכן 8 נשים וגבר אחד, כולם היו עם מחשבות אובדניות, וזה היה רצח בהסכמה. האמת שתרגמתי את זה בתרגום חופשי מאנגלית, אני לא יודעת אם אומרים את זה ככה בעברית, אבל כאילו ההגנה שלו ניסתה לטעון שזה רצח בהסכמה, שהוא רצח אותן כי בסך הכל הן קורבנות אובדניות שרצו להתאבד, והם הגיעו אליו הביתה כי הם רצו להתאבד, ואז טאק ההירו דופק על השולחן, קם באמצע בית המשפט ואומר להם, זה ממש לא נכון, אני רצחתי אותם, הם ממש לא רצו להתאבד, הם בסך הכל רצו מישהו לדבר איתו, אפילו חלקם התנגדו כשניסיתי לחנוק אותם, וכשהקורבנות שלי התנגדו, זה גרם לי לריגוש עוד יותר, ואני ממש נהניתי מזה שהם התנגדו. אז לא, הם לא הסכימו שהוא ירצח אותם. בכלל, רוב הקורבנות שלו, לפי העדויות אחר כך מהטוויטר, הם בסך הכל הלכו להיפגש, כי הוא בן אדם שממש הזדהה איתם מבחינת רגשות. הוא עשה עליהם מניפולציות, פשוט נתן להם כאילו לשמוע את מה שהם צריכים לשמוע. הוא כזה, כל פעם שהוא הכיר מישהו חדש, אז הוא כזה שינה את המילים שלו בהתאם למה שהבן אדם היה צריך לשמוע. אחרי משפט ממש ארוך, בשנת 2020, טאק ההירו שראשי מקבל עונש מוות, והוא כרגע יושב באחד מבתי הכלא הכי מאובטחים ביפן, עדיין מחכה לרצות את עונשו. לפני שאנחנו עוברות שנייה לדיון, אני רוצה להגיד משהו. אם אתם מכירים בן אדם שסובל ממחלה נפשית או מחשבות אובדניות, בבקשה אל תשאירו אותו לבד, תכוונו אותו לקבל את הסיוע שהוא צריך. אם אתם בעצמכם מתמודדים עם מחלה נפשית כזו או אחרת או מחשבות אובדניות, זה בסדר גמור, כולנו עוברים תקופות קשות, אתם חזקים, אתם יכולים לפנות, יש מלא מלא עמותות בישראל שעוזרות לאנשים שיש להם מחלות אובדניות, למשל עמותת טרן שהיא להתמודדות עם מחלות נפשיות. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה, הם נותנים עזרה גם אם זה בשיחה אנונימית, אתם לא צריכים להזדהות, מספר הטלפון שלהם זה 1201. גם קו סיוע לחיילים וחיילות שכרגע הם סובלים הכי הרבה, כי הם נאלצים להתמודד גם עם פרידות ממש קשות עם כל החברים שלהם, גם עם פוסט טראומה אחרים שהם יוצאים מהמלחמה, אתם יכולים להתקשר לכוכבית 2201, אתם לא לבד, באמת יש אנשים בחוץ שמסוגלים לעזור לכם, זה בסדר גמור לבקש עזרה, וזה בסדר גמור לסבול מתקופות קשות, כולנו בני אדם, זה לא קל להיות בן אדם. ופעם אחת קראתי משפט שאני ממש רוצה להגיד לכם, צריך לכבד בן אדם רק בגלל שהוא שורד את החיים האלה, כי כאילו לא קל לשרוד את החיים האלה, ועצם עובדה שאתה בן אדם ואתה שורד, זה כבר עושה אותך חזק, אז בבקשה תהיו חזקים ותבקשו עזרה, זה בסדר גמור. וזה בעצם הסיפור של טאק ההירו שראשי.
אולי נכתוב את המספרי טלפון בפייסבוק?
אני אפרסם אותם בקבוצה, כן.
כן, כן. כי זה באמת חשוב מה שאמרת. כן. לא לפנות לאנשים רנדומליים באינטרנט, כי יש פסיכים, מלא לגמרי. פסיכים. אי אפשר לדעת על מי את נופלת דווקא.
לגמרי.
אז מה הוא יעשה?
אוי, זה סיפור, מה זה עצוב?
יש עונש מוות ביפן?
כן. האמת שכאילו ממש הופתעתי. כאילו, אני לא יודעת אם הופתעתי, כי כאילו, טוב, יש שם חוקים ממש, כאילו,
כזה ברורים. לא, אני בעד עונש מוות. לאנשים האלה, כן?
כן.
את כמובן נגד, כן?
כאילו, אני נגד עונש מוות, אבל כאילו, אני כאילו מצטערת להגיד את זה, כי אני תמיד מנסה לא להשתמש במילה, אבל כל כך שניתי את הבן אדם, כשהקשבתי לסיפור בפעם הראשונה, כי אנשים כאלה, כאילו גורמים לי באמת לאבד אימון באנושות, כאילו איך אתה יכול להגיע למצב כזה? כאילו באמת.
לא, את יודעת מה מפתיע אותי פה הכי הרבה? שלא מצאו לו שום מחלה. איך זה כאילו, yeah. הוא לגמרי נורמטיבי, איך זה יכול להיות?
אבל תתפלאי, לא אבל מלא רוצחים סדרתיים לא אובחנו עם שום מחלה נפשית. גם מבחינה סטטיסטית, אנשים לא מאובחנים עם מחלות, כאילו אנשים נורמליים בגרשיים, עם אלה, כאילו הם רוצחים הכי, הם הרבה יותר מאנשים שמאובחנים עם מחלה נפשית.
אז מה גורם להם לעשות את זה? אני לא בחיים לא הייתי הורגת בן אדם, עוד חותכת אותו ומוציאה איברים, בחיים לא הייתי עושה את זה.
נקרופיליה. את מבינה שהוא נהנה מנקרופיליה יותר מאשר סקס רגיל? הוא כאילו אומר, אחרי שביצעתי נקרופיליה, היה לי ממש קשה לקיים יחסי מין, עם אישה חיה.
נו, בדיוק, אז זה לא איזושהי הפרעה?
אני לא יודעת.
זה נראה לי הפרעה לגמרי.
והאמת שלא היה שם קניבליזם. כאילו באמת חשבו שיכול להיות שהיה שם קניבליזם, הוא סתר את זה, הוא אמר שזה לא נכון, כאילו בגדול אי אפשר לדעת, אבל כאילו לא מדווח על קניבליזם.
את רואה, ופה אני רואה פספוס. סתם בצחוק.
לא לצחקק יותר מדי. גם ככה אנחנו שתי אהבלות.
לא, כי בדרך כלל הם גם אוכלים.
האמת שיהיה, לא כולם, יש כאלה שהם קניבליזם, אבל יש כאלה שלא מבצעים קניבליזם, אבל מה שכן הוא סדיסט, הוא כאילו סדיסט ברמות.
סדיסט ופחדן, תסתכלי איזה אנשים הוא היה בוחר, למה הוא לא בחר איזשהו גבר חזק, או אפילו אישה חזקה, יותר מבוגרת לדוגמה, רק כאלה, הנה בני, הכי צעירה הייתה בת 15, גם נכון. בנות 19, 20, כאילו ש... ועוד עם בעיות נפשיות, או בעיות עם החיים, אז זה פחדן, כי מול מי אתה מתמודד? ועוד נותן להם גם... אלכוהול ביחד עם כדורי שינה, אז הם אפילו לגמרי. לא יכולות להתנגד. פחדן, בדיוק. פחדן וסדיסט ופסיכי לגמרי. לא, טוב שיש עונש מוות לכאלה, סליחה.
איזה בן אדם רע, באמת, זה בן אדם ממש רע. לא, אני כאילו לא בעד, אני דווקא במקרה שלו הייתי רוצה שהוא יישב מלא 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 שנים בכלא, מלא שנים בכלא, ולא שלא יראה אור יום, ושכאילו ייתנו לו לאכול רק לחמניה ביום, וכאילו שלא יענה מהחיים האלה, שיבין מה הוא מפספס, שישלם על הטעות שלו, מה אתם מוצאים אותו להורג? אז מה? הוא מת, זהו, ביי, אוקיי, מה? לא,
אבל,
אני,
אבל
קודם כל,
לא,
אני לא בעד עונש מוות מסיבות אחרות, אבל לא, אני לא חושבת
לא,
שזה,
לא, כאילו פאטן, לא נכון. את לא יכולה לדעת איך יהיה לו בכלא. את יודעת הרבה סיפורים שפתאום בן אדם מתנהג ממש, ממש טוב בכלא, ויש גם בחברה, יש איזושהי חומניות שצריך לתת להם אוכל, צריך לאפשר להם להיפגש עם משפחה, או לכתוב מכתבים. את יודעת כמה מעריצים יש לכאלה פסיכים שכותבים להם מכתבי אהבה וכו' וכו'. נכון. הם ממש אחר כך שהוא... יכולים עוד לנהל חיים אולי לא נורמטיביים, אבל חיים שכן נותנים איזשהו סיפוק. בגלל זה אני לא חושבת, ואני חושבת שעכשיו כשהוא יושב ומחכה, כמו שבארצות הברית, אלה שמקבלים עונש מוות, בדרך כלל הם לא יודעים מתי מבצעים את העונש, אז הם יושבים והם לא בטוחים כמה זמן עוד נשאר להם, ולפעמים זה שנים, שנים רבות, אז זה כן,
נכון.
כי זה כן נותן הרגשה כזאת אי שקט לפי דעתי, ויש מלא... יש מלא מקרים שבן אדם יושב בכלא, אבל כאילו הוא יכול ללמוד, יכול לא יודעת לקרוא ספרים, למה מגיע לו את זה? למה לא לקורבנות?
תקשיבי, לא לכל האסירים זה ניתן. אני חושבת שטקהירו שירה הוא אחד מהאנשים הכי שנואים ביפן. אנשים באמת, באמת, באמת כאילו נגדו. אז הוא באחד מבתי הכלא הכי הכי כאילו מאובטחים ביפן, ואני חושבת שהוא יושב ב... כאילו הוא נמנע כמו אסירים ביטחוניים בישראל, אוקיי? אני לא חושבת שהוא כאילו ניתנות לו אפשרויות כמו שניתן לאסירים האחרים. אני מקווה לפחות, אוקיי? שהוא נענש.
בדיוק, אנחנו מקוות, אבל אי אפשר לדעת האמת, כי שוב, יש כל מיני ארגונים שכן עושים הגנה לאסירים, שצריך להחזיק אותם בתנאים הומניים, שאנחנו לא ברברים.
זה אני מסכימה לגמרי, בסופו של דבר בני אדם.
אני לא, אם הוא הרג כל כך הרבה אנשים ובצורה כזאת, אני... כן, אני הייתי עושה אותו, לא אותו דבר, בדיוק אותו דבר.
לא, קודם כל, לא, תקשיבי שנייה, קודם כל,
אל תגידי דברים כאלה. המניאק השני, תקשיבי שהמניאק השני, שהוא יקרא את זה או ישמע על זה, שעשו לו אותו דבר מה שהוא עשה, אז המניאק הפסיכי השני יחשוב פעמיים לפני שהוא עושה אותו דבר.
לא, תקשיבי
שנייה. אבל זה רק שלי, כן? לא, אתם לא צריכים להסכים.
תקשיבי, בעולם אידיאלי, כאילו באמת בעולם אידיאלי, מה שלא קורה בעולם, בית כלא הוא באמת כאילו נועד כדי לשקם אנשים, כדי כאילו להכשיר אותם לצאת אחר כך לחברה וכאילו להתנהג לפי הנורמות החברתיות. אני מסכימה שמישהו כמו תקאירו לא אמור לחזור לחברה, שישב כל החיים שלו בכלא, אבל בסופו של דבר יש זכויות אדם, יש מינימום, מינימום, מינימום של זכויות אדם. אני לא אומרת עכשיו תנו לו ארוחה כל יום, ארוחת המלך, לא, אבל לפחות הבסיס של להתקיים, של כאילו לנשום, כי שוב, אנחנו דיברנו על זה לפני, אבל למה רצח מזעזע אותנו? כי הם לוקחים ממך את הזכות הכי חשובה, שזה הזכות לחיים. אז כאילו גם בבית הכלא וגם לארגונים ממשלתיים וגם לשוטרים וגם לבתי סוהר, אין שום זכות לקחת חיים של מישהו. אחר כך אם גם השוטרים ירצחו, אז למי נפנה כשיש רצח? את מבינה? אז כאילו זה לא לגמרי נכון. כאילו אני, זה הסיבות שאני נגד אנש מוות.
קודם כל, שום זכויות בן אדם לא היו לקורבנות שלו, נכון? שום, הוא לא נתן שום זכויות של בן אדם. חוץ מזה, אני חושבת שבתי כלא, זה תלוי איזה בתי כלא. באמת, יש כאלה צעירים שאולי עושים איזשהו שטות בגלל הצעירות, בגלל הלא יודעת, מצב דווקא היו במצב כזה או אחר, ובאמת לא עשו פשעים ממש קשים, אז כן אפשר לשקם אותם. אבל נכון. אני לא חושבת, בית כלא זה קודם כל צריך להיות בשביל להפריט את הזבלות, סליחה שאני אומרת ככה, את המניאקים, את הפסיכים, מאנשים נורמטיביים שהם לא יפגעו באף אחד. אין מה לשקם בן אדם כזה, זה לא עובד, ורואים את זה המון פעמים. זה בן אדם נכון. פסיכי, ולפי דעתי אין לו זכות לחיות, וכמו שהוא לוקח...
את יודעת מה, הייתי רואים?
ואני, הפוך, אני חושבת שאם יש עונש מוות, זה כן יכול לעצור פסיכים אחרים, לפחות כמה פסיכים אחרים, לעשות אותו דבר, כי הם פוחדים לאבד את החיים שלהם. אבל אם הם יודעים שצריך הכל ילכו לבית כלא, בטח שפוחדים, כל אחד זה טבעי. אבל אם הם יודעים שהם סך הכל ילכו לבית כלא ואולי לכו, אולי זה לא יהיה כזה קריטי, שהם לא מאבדים את החיים שלהם, אז הם יעשו את זה. יעשו את זה כי זה לא מפחיד אותם. לפי דעתי, כן, זו דעה שלי. ואין פה מה ברור. לשקם בן אדם כזה. אין. לפי דעתי לא מגיע לו. לא מגיע לו שיקום על מה שהוא עשה. מגיע למישהו שעשה פשעים אחרים. מישהו שגנב הרבה, לא יודעת, אז אולי כן אפשר, אבל לא למישהו שערק בצורה כזאת, סך הכל קורבנות צעירות, חסרי ישע, שלא נתן להם אפילו זכות להגן על עצמם, כי הם היו לגמרי. פשוט חסרת הכרה. לא, לא, לגמרי. זה לפי דעתי, היפנים פה צודקים.
לא יודעת, אני כאילו... שוב, קשה לי עם עונש מוות, אבל אני לגמרי חושבת שבאמת, כאילו במקרה הזה נראה לי באמת אבוד לשקם בן אדם. הייתי רוצה לחשוב, אבל העולם לא ורוד. הייתי מאוד רוצה לחשוב שנגיד, באמת הוא יעבור שיקום בבית הכלב, אז הוא יוכל את עצמו על מה שהוא עשה, אבל לא נראה לי שנשארה שם טיפת אנושות, כי הוא פשוט מפלצת, זה לא בן אדם.
הוא היה גאה בזה מה שהוא עשה. הוא אפילו,
בדיוק, הנה, הוא אפילו לא ביקש סליחה.
כן.
אפילו הוא לא ביקש סליחה, הוא כאילו אמר כזה, אני כאילו, יש כמה קורבנות שכן הייתי רוצה לבקש סליחה מהמשפחות שלהם, אבל אתם יודעים מה? מה, כאילו לא, לא, ואז הוא אמר, אני מצטער על דבר אחד יחיד שתפסו אותי, כי אם לא היו תופסים אותי, הייתי ממשיך לעשות את זה.
לא בדיוק, אז את מי את רוצה לשקם פה?
הוא יצא ויעשה אותו דבר.
נכון.
וזה מיליון פעם, הרבה פעמים היו מקרים שכן חשבו שהוא השתנה בבית כלא, ועכשיו הוא יוצא והוא יכול להיות חיים נורמטיביים, ולא, והוא לא, והוא עשה אותו דבר. כאילו רוצחים אחרים, כן? אז בגלל זה אני חושבת שעונש מוות פה זה לגמרי לגיטימי.
אבל איזה עצוב זה שבן אדם באמת עושה דברים כאלה?
אני לא מבינה את זה, אני לא מבינה איך זה נותן לו סיפוק, ואין לו שום איסורי מצפון, כלום, אני לא מבינה את זה, בגלל זה שאלתי, היה לי מוזר שלא הופכן עם שום הפרעה, כאילו. איך?
כאילו לפעמים, אם את רבה עם מישהו ואת מרגישה שפגעת בו במילים, את כאילו לילה שלם לא יכולה לישון. ויש אנשים שפאקינג רוצחים בן אדם ומבטרים ועושים זוועות, וכאילו לא אכפת להם, הם הולכים לישון טוב בלילה. כאילו, מה?
פאטן, what's your language?
מה?
what's your language?
סליחה. סליחה, אני הוסחפתי בתוך הרגע, אבל זה באמת, באמת, זה באמת, זה הורג אותי. כאילו, זה באמת, 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 באמת גורם לי לחשוב איך זה יכול להיות שבן אדם מגיע לרמות כאלה. כאילו, אני בחיים לא אבין את זה, כנראה.
וגם פה, גם דיברת על דבר מאוד חשוב, האינטרנט, שעכשיו יש מלא סכנות באינטרנט, ובמיוחד לאנשים צעירים, שהם עוד לא איכשהו, לא בנו את עצמם, הם לא חזקים, ועוד בחברה כזאת כמו חברה יפנית, שבאמת שם, לא יודעת אם זה עדיין, אבל... אולי זה השתנה, אני מקווה שקצת השתנה, אבל אני זוכרת שלפני כמה שנים הסתכלתי סרט על זה איך הם עובדים, איך הם לומדים, איזה תחרות יש שם, כמה שיותר טוב.
אז תפלאי שזה לא השתנה.
זה לא השתנה? לא. אז זה נורא, זה פשוט נורא, זה באמת קשה, זה לחץ נוראי, ואם מישהו קצת יותר חלש נפשית, אז הוא לא יעמוד בזה. והנה סכנות, במקום לחפש באמת עזרה במקומות אחרים, אז חושבים שמישהו מצד השני באינטרנט הוא יכול לעזור, והוא מניפולטיבי היה גם, איך הוא שכנע לגמרי. את הקורבנות שלו, נכון? איזה לגמרי. בן אדם זבל פשוט.
וגם דיברנו על משהו מאוד חשוב, כאילו, הרבה, כאילו כל אחד מהקורבנות היה לו סיפור, בין אם זה התמודדות עם דיכאון, עם חרדות חברתיות, עם בריונות, עם דימוי עצמי נמוך, עם קשיים חברתיים, עם, לא יודעת, כאילו כל כך הרבה נושאים חשובים, שיכולים לקרות עם כולנו, במיוחד בעולם של היום, עולם כולם מחפשים את האידיאלי, כולם מחפשים את המושלם, כולם מחפשים את הקריירה הכי מוצלחת, את האוטו הכי יפה, את הליבוש הכי יפה, את הפנים הכי יפות. באמת, כאילו אנחנו שואפים למושלמות בעולם של היום, וזה באמת יוצר לאנשים עם קצת חוסר ביטחון עצמי, או קצת דימוי עצמי נמוך, מלא בעיות ומלא תסכולים. אז כאילו, לא יודעת, זה עצוב, לא?
כן, האמת שהחברה מאוד השתנתה, זה עכשיו הכל מטריאליסטי כזה, כמה שיותר
בדיוק.
שיהיה לך, כמה שיותר דברים, שתוכלי לנסוע, תוכלי להיות יפה, תוכלי לקנות בגדים, ואיפה בכל זה קצת מחשבה על החיים, מה באמת חשוב בחיים, מה לא, כאילו קודם נראה לי, זה היה יותר, כשלא היו זמן של אינטרנט, אנשים יותר היו, יותר בפנים, עם מחשבות פנימיות, ועכשיו אף אחד לא חושב על זה. כי פעם אני שאלתי את מישהו, אז מה, כאילו, לי זה קרה, כשהייתי בגיל התבגרות, אז אני חשבתי מה המשמעות של החיים, בשביל מה אני בכלל חיה. אז שאלתי סתם ככה מישהו, דיברנו על זה, אמרתי, ואתה לא חשבת בשביל מה אתה חי? הוא אומר, לא, אף פעם. אמרתי, מה? כאילו, לא, למה שאני אחשוב על זה? אני הייתי מאוד מאוד מופתעת, כי זה כל בן אדם, אני חושבת שבאיזשהו שלב בחיים חושב, אבל בשביל מה כל זה? בשביל מה חיים? עכשיו אנשים לא חושבים, פשוט חיים.
כמו, אבל זה קצת כמו חיות, לא? החיות גם פשוט חיים.
דעת. לא יודעת, זה ממש עצוב, לא? לא יודעת האמת, כן. וואי, זה נושא מדכא.
לא, אבל הבאת ממש סיפור רצח. שנראה לי אדם יורד לי עכשיו מהמסך.
אני מצטערת, אני חושבת שזה קיצוני מדי.
אני לפחות מרוצה שהוא לא אכל את הקורבנות.
לגמרי. אבל כאילו מצד שני זה באמת סיפור אכזרי, אבל באמת זה סיפור שמעלה ממש מודעות. כאילו באמת שימו לב לאנשים שמסביבכם, שימו לב למצבכם הנפשי. יש כאילו, לא כל בן אדם שנראה לכם מאושר הוא בן אדם שטוב לו נפשית. אז כאילו...
כן, אבל איך לדעת?
תהיו ערניים.
אם באמת, את מבינה שאם באמת בן אדם, בדרך כלל, אנשים שיש להם בעיות ובדיכאון, הם בחוץ מראים את הפנים שמחים. תסתכלי עליי, אני כל הזמן שמחה ואני... האמת שלי בדיכאון.
זה מה שחסר לי. גדול.
אבל לא, באמת, זה ידוע שאנשים ממש בדיכאון הם לא מראים כל כך, הם דווקא בחוץ שמחים, וכאילו הכל בסדר, אז איך אפשר לדעת, את מבינה, את גם לא?
נכון.
אם זה לא מישהו קרוב אלייך, לא חברה טובה, אז גם לא, את לא רוצה להיכנס עם הנעליים בחיים פרטיים של מישהו ולחפור לגע, אבל מה, בסדר, לא בסדר, ובמיוחד שבן אדם לא רוצה לשתף. זה בעייתי, לגמרי. זה באמת בעייתי, נכון? רק אם באמת לגמרי. רואים שמשהו קורה.
לגמרי, אבל אם רואים משהו קיצוני, אתם בהחלט יכולים לפנות לעזרה. אתם יכולים להציע, אתם לא חייבים להידחף ולהיכנס יותר מדי לפרטים. אתם לא חייבים לדעת מה בדיוק קרה שם. אתם פשוט יכולים להציע. אתם אפילו יכולים לעשות את זה בדרך עקיפה, שגם אני קשה לי נפשית, גם אני מתמודד עם ככה וככה. אני נפגש, נגיד, עם הפסיכולוג הזה והוא ממש טוב. זה בסדר גמור. גם הבן אדם הכי שפוי בעולם הוא לא לגמרי שפוי. כולנו סרוטים, כולנו יש לנו קשיים, כולנו מתקשים בדברים מסוימים, כולנו קשה לנו לפעמים, כולנו נכנסים לדיכאון לפעמים. נכון שזה אצל אנשים מסוימים זה יותר חמור מאצל אנשים אחרים, אבל זה בסדר לבקש עזרה, זה באמת בסדר לבקש עזרה. החיים קשים, אבל כאילו אתם גם חזקים, אז כאילו, אני מקווה שתשרדו אותם.
כן, האמת שזה בזמן עכשיו, זה בטוח אפשר להיכנס לדיכאון ודיכאון עמוק. לא רק חיילים, גם. אבל גם אנחנו פה, עם כל שמאבדים יקרים שלנו, וגם חיילים, כל חייל, וגם המצב לא סטבילי, לא יודעים מה יהיה, איך יהיה. אז בטח שאפשר להיכנס לדיכאון, אבל אני רוצה להגיד לפחות לי, תמיד עוזר אם אני מדברת עם מישהו, אם באמת אני במצב קשה, אז יש לי חברה שתמיד מקשיבה לי. תמיד, ותמיד בצד שלי. לא משנה מה, איזו שטות עשיתי, לא עשיתי, היא תמיד בצד שלי.
מה אישה צריכה יותר מזה?
כן, וזה מה זה עוזר כשפשוט... יכולים לשפוך כל המחשבות, כל הפחדים לגמרי. למישהו אחר. אולי הוא לא יותר נותן איזשהו עצה, אבל מקשיב. אבל לא לגמרי. לכל אחד יש בן אדם כזה. בגלל זה ממש ממש כדאי לפנות לאנשים האלה שיש, הנה כל העזרה שנתת את המספרי טלפון, או אפילו ללכת לפסיכולוגים, יש אפשרות.
לגמרי.
ולדבר. כמה שאפשר יותר להוציא את המחשבות, זה עוזר, לפחות זה מבחינתי, לי זה מאוד עוזר.
לגמרי, באמת, כאילו כולנו מתמודדים באמת עם קשיים כאלה ואחרים, לי נגיד, אני בן אדם ממש חרדתי, והתמודדתי, כאילו, ראית אותי בתקופות הכי קשות מבחינת חרדה, נכון. וזה בסדר לדבר על זה, וזה בסדר לבקש עזרה, וזה בסדר להגיד שמשהו לא תקין אצלי, כולנו עוברים תקופות קשות, אז כאילו, לא יודעת, זה בסדר גמור, באמת, זה לא עושה אתכם חלשים.
בדיוק, ממש ממליצות לפנות לעזרה, ולפחות לדבר עם מישהו בטלפון, אפילו יש טלפונים שאפשר להתקשר עם מישהו זר, אבל את כאן יכולה לספר מה את מרגישה, או מה אתה מרגיש.
זה לפעמים אפילו יותר קל, כן.
זה באמת עוזר, זה באמת עוזר, לא להחזיק.
ואתם בדיוק אתם גם תופתעו לגלות כמה אנשים יש בחוץ שכנראה עוברים את אותם דברים, אבל פשוט, כן. כאילו, לא יצא לכם לדבר איתם, ואז זה עוד יותר קל. אז כן, אני מקווה שכולכם תשרדו וכולכם בסדר. אני יודעת שאנחנו בתקופה מאוד קשה. מה שעברנו בשביל לעשירי עד היום, באמת כאילו ערער לכולנו את השלווה הנפשית. זה בסדר גמור, זה באמת תקופה קשה, זה בסדר לפנות לעזרה, זה בסדר לבקש, זה בסדר לדבר, זה בסדר לבכות, זה בסדר להיות מתוסכל. הכי חשוב, תשארו חזקים.
כן, וזה בסדר לא להבין את הדברים שקרו, כי אני ממש לא מבינה גם את המקרה שלך היום, וגם את המקרים שהיו בשבעה לאוקטובר, איך אפשר לעשות דברים כאלה, זה לא נתפס. אז זה בסדר, הנה, ככה זה
לחיים.
כן, אז תהיו חזקים וחזקות.
אנחנו נפרסם בכל מקרה את המספרים של העזרה, אם מישהו צריך, אתם יכולים לשלוח, אם נראה לכם שמישהו צריך עזרה, תשלחו אותם גם. ותהיו חזקים.
מאוד מאוד חשוב, נכון, ותהיו חזקים, ואנחנו מחבקות אתכם מאוד מאוד, ועכשיו בלי צחוקים, ממש.
לגמרי, ותזכרו, זה משהו שמתקשר גם נכון, וזה באמת מתקשר למה שאמרנו בתחילת הפרק, כשאתם יושבים מאחורי מקלדת, תזהרו על המילים שלכם, כי אם אני ובוז'נה נגיד עם חוסן נפשי טוב ועם דימוי עצמי טוב, אבל יש מצב שיש אנשים אחרים שהם לא, וכל מילה יכולה לפגוע בהם ישירות במקומות הכי עמוקים והכי אפלים שלהם. אז בבקשה תהיו נחמדים אחד לשני, זה לא גובה מכם מחיר, זה פשוט עושה יותר טוב, וזה הופך את העולם שלנו למקום יותר נחמד, עם כל המפלצות שיש מסביבנו.
צודקת ב100%. כן, זהו. אז תודה על הקשבה, הרבה נשיקות וחיבוקים למי שצריך.
תודה רבה לכולם.
ונפגש שבוע הבא. נכון. ותזכרו תמיד, הדבר השישי.
לא תרצח, אנחנו נפגש שבוע הבא.
יאללה, ביי ביי.
ביי, תודה לכולם.